אנחנו ממשיכים בספר כתבי רבש כרך ג' עמוד 2088. מאמר חידוש הראשון נמצא בעמוד 219 בחוברת פסח. מאמר חידוש הראשון. כל החידושים מתחילים רק אחרי שהאדם זוכה לצאת מקבלה עצמית. וזה עניין שאסור ללמוד תורה את עקום. כי בזמן שהאדם הוא במצרים, הוא לא יכול להיות יהודי, כי הוא משועבד לפרעה מלך מצרים. ובזמן שהוא עבד לפרעה, הוא לא יכול להיות עובד השם. וזה עניין, כי לי בני ישראל, עבדי הם, ולא עבד לעבדים. כי בזמן שהאדם הוא עובד את עצמו, הוא לא יוכל להיות עובד השם. כי אי אפשר לשמש שני מלכים בבת אחת. ורק לאחר שהאדם יוצא ממצרים, היינו מקבלה עצמית, אז הוא יכול להיות עובד השם. ואז הוא מסוגל לזכות לתורה. היוצא מזה, כי החידוש הראשון הוא יציאת מצרים. שוב, כל החידושים מתחילים רק אחרי שהאדם זוכה לצאת מקבלה עצמית. וזה עניין שאסור ללמוד תורה את עקום. כי בזמן שהאדם הוא במצרים, הוא לא יכול להיות יהודי, כי הוא משועבד לפרעה מלך מצרים. ובזמן שהוא עבד לפרעה, הוא לא יכול להיות עובד השם. וזה עניין, כי לי בני ישראל, עבדי הם, ולא עבד לעבדים. כי בזמן שהאדם הוא עובד את עצמו, הוא לא יוכל להיות עובד השם, כי אי אפשר לשמש שני מלכים בבת אחת. ורק לאחר שהאדם יוצא ממצרים, היינו מקבלה עצמית, אז הוא יכול להיות עובד השם, ואז הוא מסוגל לזכות לתורה. היוצא מזה, כי החידוש הראשון הוא יציאת מצרים.
אז השאלה שלי הראשונה, למה אי אפשר ללמוד תורה לפני שאדם יוצא מהמצרים? מה זה מצרים שלפני זה אי אפשר ללמוד תורה? מהו האיסור הזה? בבקשה.
כי כל הלימוד יהיה לתועלת עצמי.
כל עוד האדם, כמו שהוא אומר, משועבד לפרעה מלך מצרים, לאגו שלו, כנגד החיבור, כל עוד האדם משועבד לפרעה, לאגו שלו, כנגד החיבור, הוא לא יכול ללמוד את התורה, כי כל תורה שהוא לומד, זה יהיה לתועלת עצמו. וזה נקרא שאסור או אי אפשר.
זה מאמר ממש, ממש מבאס. אני חשבתי שאני יכול לעבוד גם את פרעה וגם את המלך מצרים, וזאת הבעיה, האמת שאנחנו רוצים גם וגם. גם לעצמי וגם להשם, וזאת בעיה, וזה שנים. ורק המאור המחזיר למוטב, שככה עושה איזה שינוי ואתה נכנס לעבודת השם. אבל זה ככה באמת, צריך לדעת שזה ככה, כי אי אפשר להיות בשתי העולמות האלה. צריך לצאת, לצאת מאהבה עצמית לאהבת השם.
אסור ללמוד תורה לעקום, זה אי אפשר להשתמש בכוח, במאור שיש בתורה, כשאתה נמצא תחת שליטת הרצון לקבש לך, שליטת פרעה, שנמצא תחת השאלות האלה של מה העבודה הזאת ומי השם אשר ישמע בקולו. אז אתה לא יכול להיות יהודי, אתה לא יכול לייחד את הכל שבא מהברוק, אתה נמצא בגלות, גלות מרוחניות.
מה זה נקרא ללמוד תורה? זה מה שאני לא כל כך שומע. אתם כאילו מדברים על זה, אבל לא אומרים מה זה. מה זה נקרא ללמוד תורה, שאסור ללמוד אותה לפני יציאה מהמצרים? מה זה שאסור ללמוד תורה לעקום? מה זה אסור? אומרים שאסור זה אי אפשר. כן? ככה. נו, למה זה אי אפשר? בבקשה. מה זאת תורה שאסור ללמוד אותה לעקום, שאסור ללמוד אותה לפני יציאת מצרים? בבקשה.
תודה. אי אפשר, בעצם אי אפשר, נראה לי שזה אי אפשר כאילו למשוך את המאור.
קודם כל, מה זה תורה? זאת שאלה. ואחר כך, מה זה עקום? מה זה מצרים, ולמה הם לא יכולים להיות יחד? נו?
התורה זה, זה האור, זה הכוח, זה הכוח המחזיר אותנו למוטב. ואי אפשר ללמוד תורה כשאתה בעצם נמצא ברצון לקבל. בעצם... מה זה אי אפשר? זאת אומרת, אתה יכול, אבל אתה מתקדם לאט לאט כדי להגיע למקום הזה, שאתה תוכל בעצם להיות במקום הזה של באמת מושך את האור המחזיר למוטב.
כן, נראה לי תורה זה אור ההשפעה שאנחנו מעבירים אחד לשני, ואני לא יכול באור הזה להשתמש למילוי עצמי, כי זה אור אחר, כאילו זה, לפעמים נראה לי קוראים לחושך אפילו. אז אי אפשר.
תורה, השפעה. אנחנו רוצים לצאת הרי מהכוחות של עצמנו, מהרצון לקבל של עצמנו, ולעבור ולהשתוות צורה עם הבורא, שזה כוח ההשפעה. הוא נתן לנו את התורה ששם לפי מה שאני מבין בעיניים שלי רואה, זה הדרך שלנו כדי המנואל, המדריך, כדי לצאת מהכוח הקבלה לעצמנו. ורק על ידי זה שאתה דבק בחברה ואיתם רוצה בכוח לצאת מהמצרים הזה, מהקבלה לעצמך, אז אתה יכול להגיע לדבקות בו, לקבל עזרה ממנו.
לא יודעים מה זה תורה? נו, תסבירו לי מה זה נקרא תבלין. תבלינים, נו.
אני מתבלן. כתוב, בראתי יצר הרע. בראתי תורה תבלין, אז... יש שלב שנקרא שלא לשמע, שהאדם מרגיש שהוא חייב לברוח מזה, חייב לברוח ללשמע, ועד אז הלימוד מסייע לו לצאת, לקבל טבע שני. אבל אחרי שהוא מקבל טבע שני, אז כנראה שבאמת מתגלה יצר הרע האמיתי, ואז הוא חייב את התורה הזאת בתור תבלין, כנראה בתור המתקה, בתור השימוש בשני הכוחות יחד.
זאת אומרת, יש רצונות עם כוונה על מנת לקבל. על מנת לקבל זה נקרא יצר הרע. רע. כן? על מנת לקבל זה נקרא רע. כן? כדי לתקן, להפוך אותו לטוב, על מנת להשפיע, אז האורות שעושים את הפעולה הזאת מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע, האורות האלה נקראים תורה. כמו שכתוב, בראתי יצר רע, בראתי תורה תבלין, כי מהאור שבא מחזירו למוטב. כן? זאת אומרת, תורה זה תרייק אורות, כנגד תרייק רצונות, שכנגד כל רצון יש אור מיוחד שמתקן את הרצון הזה. מעל מנת לקבל, לעל מנת להשפיע. זה נקרא תורה. כן? זהו. מי זה נקרא עקום? או גוי, או כמו שהוא אומר כאן, שאי אפשר להיות, איך הוא אומר יהודי? אי אפשר?
אסור ללמוד תורה את עקום.
לא, אסור ללמוד תורה את עקום, זה ברור.
כי בזמן שהאדם הוא במצרים, הוא לא יכול להיות יהודי.
יהודי, כן. למה? למה הוא לא יכול להיות יהודי אם הוא נמצא ועל מנת לקבל במצרים, באחוריים? למה אז הוא נקרא גוי? למה הוא נקרא אז עקום? כן? איזה כוכבים ומזלות הוא עובד? בבקשה.
כי הוא רוצה להשתמש בהשפעה למען עצמו, למען הרצון לקבל. הוא רוצה שהשם יעבוד אותו ולא הוא יהיה עובד השם.
כי במצב שנמצאים בגלות, תחת שליטת הרצון לקבל, תחת השאלות האלה של מי ומה, אז האדם לא יכול להיות יהודי. מה זה יהודי? הוא לא יכול לייחד את כל מה שעובר עליו בגלות הזאת לבורא, שהכל בא מהבורא ולשמה, וכי הוא נמצא ממש תחת שליטה אחרת. פרה, שליטת פרו, אז לכן לא יכול להיות יהודי כשנמצא בגלות, מבחינת ייחוד.
כן, אין לי הרבה מה להוסיף. היהודי הוא ייחודי, כי הוא יכול באמת לייחד את שתי הכוחות ביחד. ופה הוא בעצם נמצא רק בשליטה, בהרגשה של שליטה של כוח אחד. ולכן הוא לא יכול להיות מייחד.
נראה לי יש פה הרבה עומקים, אבל דרגות כאילו, אבל נראה לי ברמה הפשוטה ביותר אולי זה רצונות שמושכים אותי לעצמי. כל רצון שמחזיר אותי כאילו למחשבות על עצמי, הוא יכול לחשב אולי עקום. נתק אותי מהחיבור.
כי יהודי זה בעצם הכוח הזה שמאחד ומחבר ומעביר. הוא גורם לכוח ההשפעה לבורא לעבור לכולם. ואם הוא בא על מנת לקבל, אז הוא לוקח את זה לעצמו, הוא לא מממש את התפקיד שלו.
כן, כי בן אדם שהוא במצרים הוא תחת שליטת המצרים. זאת אומרת, זה העניין של כוכבים ומזלות, שהוא עדיין לא מצליח להגיע לייחוד הבורא, לייחד את כל המקרים רק לכוח אחד, אלא להרבה כוחות ששולטים בו, ולכן הוא לא יכול להיקרא יהודי, שרק כוח האהבה וההשפעה, זה מה שהוא פועל למענו, ולזה הוא רוצה להידבק, שהוא רואה רק את השפעת הכוח הזה.
למה אי אפשר בעל מנת לקבל לעבוד את השם? למה בעל מנת לקבל אי אפשר לעבוד את השם? אנחנו רואים דווקא שכל העולם מוכן לזה ועושה את העבודה הזאת ככה. אין. לא. עובדים את השם רק בעל מנת לקבל קצת ככה. אין. למה אי אפשר?
אומרים, אין אני והוא דרים במקום אחד. איפה שיש רצון לקבל, על מנת לקבל לא יכול להיות כוונה על מנת להשפיע, וכל העולם הרוחני הוא נמצא בכוונה על מנת להשפיע. לכן, את מי אני עובד? זאת אומרת, זה לא יכול להיות יחד. הכוונה היא אחת, היא חייבת להיות בהשפעה.
זאת אומרת, עבודת השם האמיתית היא מתחילה לפחות מזה שאדם מבין שהוא לא נמצא בעבודת השם, שהוא נמצא באחוריים, בעל מנת לקבל, שהוא נמצא במצרים. כבר זה, לפחות את זה משייך אותו לעבודה. לא לשמה, זה נקרא עדיין, שנמצא בשליטת הפרעה, אבל כבר משתדל איכשהו להתרחק, אם לא בכלל לברוח ממנו. כן? אבל בכל זאת לא נמצא עובד השם. כי הפעולות שהוא עושה הם עדיין על מנת לקבל. אמנם שרוצה לצאת. לכן זה עדיין נקרא לא לשמה. אבל כבר מדרגה חשובה, ורק אחרי שמקבל המאור המחזיר למוטב, באותו רצון, באותם הרצונות, יכול כבר לעבוד בלמית להשפיע, נקרא עובד השם. למה אז הוא נקרא יהודי? בבקשה. אז ורק אז הוא נקרא יהודי, שיוצא על מנת להשפיע. קדימה. יהודי זה נקרא שיוצא לגמרי, יוצא מעל מנת להשפיע. לעל מנת להשפיע, כן, ודאי.
נו. אז כבר אמרנו מקודם ש...
רק אחרי יציאת מצרים הוא נקרא יהודי. לפני זה לא. גוי גמור. לפני זה אפילו קבום אברהם. עקום. עובד כוכבים ומזלות. מזה התחיל. עובדי עבודה זרה היו אבותינו. כן? איך כתוב בהגדה של פסח? בבקשה.
אז יהודי, כמו שאמרנו מקודם, שזה מהמובן שיכול לייחד כל דבר שעובר עליו, לייחד אותו לבורא, שהוא כבר נמצא כבר בקשר עם העליון, שכבר נמצא בתכונת העליון, שכבר נמצא קשור אליו, שאפילו כבר שרק אחרי בכלל יציאת מצרים מתחילים כל התיקונים, אבל לפחות כבר התיקונים האלה כבר קשורים ממש עם עם העליון. זהו. זה או שאתה יכול לייחד הכל אליו, או שאתה נמצא לגמרי במצב ההפוך. אין...
כן, אז אתה גם יכול בעצם להתחיל לבצע את התפקיד שלך בתוך המערכת. אתה נקשר לתוך המערכת הזאת, היא בעצם נתפס בה, ואז אתה יכול בעצם מתוך זה גם להתחיל לעבוד החוצה. זאת אומרת, להתחיל גם לתת מתוך עצמך לאחרים, להיות התפקיד שלך, הצינור.
כן, יהודי זה... יהודי זה קשר, כאילו. יהודי זה ייחוד, כאילו. זה קשר... אין לי מילים אפילו להגיד, זה אחד, זה כבר שכולנו באיזושהי צורה כבר אחד.
למה אדם נקרא יהודי רק כשהוא יוצא ממצרים? זה כי אחרי היגיעה שהוא נתן, אחרי הרצון שהתפתח בו כדי להגיע ולהידמות לבורא ולהשתוות צורה איתו, רק אז אחר כך, אחרי שהוא כבר יוצא מהמצרים, הוא יכול להגיע למצב הזה שהוא כבר הופך להיות משפיע על האחרים, שהוא ממש כמו הבורא ומשפיע.
אז למה אנחנו אומרים על החודש של פסח, חודש הראשון, ראש חדשים, למה אנחנו אומרים על יציאת מצרים, כי זה כלידה, שזה חידוש הראשון, ולמה אנחנו כל כך חוגגים את זה, וצריך אדם כל יום לראות את עצמו כי יוצא מהמצרים? מה כל כך המדרגה הזאת, המצב הזה הוא חשוב בסך הכל? בבקשה.
כי זה המעבר הקריטי ביותר. זה הנס, זה לא תחליט לקרוא לזה, זה המחסום הראשון האמיתי. זה נס, זה לקבל טבע שני, שאין כזה דבר כביכול במציאות. אחר כך זה התקדמות במדרגות של השפעה, שגם זה אומנם כנראה מיוחד בפני עצמו, אבל זה החידוש הראשון, זה הצעד הראשון, וזה באמת הנס.
איך הוא שאל את זה ככה, מה כל כך חשוב? בשביל זה כל החיים, בשביל זה כל הגלגולים, בשביל זה כל היסורים, כל מה שעברנו, כל מה שעוברים, בשביל להגיע למדרגה הראשונה הזו, שנקראת, שיצאת ממצרים, שיצאת מהרצון לקבל, הפכת להיות יהודי, הרגשת, השגת את השלמות, את הנצחיות, את הדבקות בבורא, כל מטרת הבריאה לזה. אז זה, בשביל זה חיים בקיצור.
כי למה זה חשוב? כי באמת עד שלא מתנתקים מהרצון לקבל, כמו שם גם קריאת ים סוף, שזה הסוף של השעבוד לרצון לקבל, וההתחלה של ההשפעה. זאת אומרת, עד שלא מתנתקים מהרצון לקבל, אז אין מה לעבור את כל אחרי זה תיקונים של כלים די השפעה, כל המדבר שם, תקופת המדבר, ואחרי זה כיבוש הארץ. הכל מתחיל בהתנתקות מהרצון לקבל. משם מתחיל כל התהליך של התיקון של האדם. אז לכן הנקודה הזאת היא קריטית. המגע הראשון עם הבורא, המעבר הזה. קבלה להשפעה.
איך אנחנו מהרצון לקבל, כוונה על מנת לקבל, וכוונה על מנת להשפיע, שהיא בעצם האור שמגיע לנו, איך אנחנו בונים את עצמנו במצב הרוחני? מה זה נקרא הרוחני? למעלה מהדעת. איזה היפוך פנימי זה עושה בנו. פרדיגמה חדשה, הסתכלות חדשה, עולם חדש. למה במעבר הזה, זה נקרא לידה חדשה, מה כאן משתנה בתוך האדם? את היחס שלו לחיים, גילוי המצב כל כך חדש שנקרא עולם אחר. הפוך מקודם, שהוא רואה אותו עכשיו באור של השפעה. מה זה שונה כל כך מאור של קבלה? איך זה שזה ההפך? בואו ננסה לנחש. בבקשה, תעזרו זה לזה, והעיקר יחד.
זה קודם כל בתחושה, ביחס שלך למה שאתה נתקל בו בחיים שלך. זה הכוח שזה נותן לך בעצם לראות דברים, לשפוט את הדברים שאתה רואה ומרגיש בכלים אחרים, בהבנה אחרת, בתחושה אחרת, זה כאילו זה הכל ביחד. זה נותן לך כוח להרגיש שאתה בעצם כל מה שסביבך הוא טוב. כל מה שיש הוא עוזר לך.
זה כאילו להיות מחובר לשקע אחר, כאילו להיות מחובר לשקע אחר, כאילו אתה נהנה עכשיו מכל דבר שקורה מסביבך, כי הוא כמו, אולי כמו בדוגמה של ילדים, שאם זה ככה או ככה, אתה בכל מקרה נהנה מהם כל הזמן. אז אתה עכשיו נהנה מהדברים שהם מחוץ אליך עכשיו, שאתה דווקא לא מעניין אותך משהו אחר.
לא יודע למה כל הדברים תמיד נשמעים מאוד מאוד מסובכים, שהם בעצם על הקסקס מאוד מאוד פשוטים. גם להסביר אותם זה קשה, אבל זה בדיוק כמו שהחבר אמר, זה ברגע שאתה נמצא במצב שאתה עצמך כבר לא מעניין. כל מה שמעניין אותך זה החברים, הזולת שמולך, כל מה שעומד מולך, אתה רק רוצה שלהם יהיה טוב. לא לך, אתה לא קשור, אתה נהנה מההוויה שכולם חיים בה, שהמצב, שהכל סביבך מרגיש נוח. אני, זה באמת חסרים מילים כדי לתאר את הדברים האלה, אבל זה באמת פשוט של רק יהיה טוב מסביבך. על זה, זה החומר דלק שלך.
כן.
יש לי שאלה. אולי היא תעזור לנו אחר כך לפתור את השאלה הזאת, הקודמת. למה המציאות הנוכחית, העולם הזה, אנחנו יכולים להרגיש בלי להשוות אותו עם העולם העליון, עם הפנים של הבורא? והעולם העליון, עולם הרוחני, אנחנו יכולים להרגיש רק על פני העולם הזה, מתוך הרשימות, התרשמויות, יתרון אור מתוך חושך וכן הלאה. למה חושך? אנחנו רואים, רואים, חיים. האור לא. אנחנו צריכים חושך כדי לראות את האור. נו, אנחנו לא יכולים להגיע לעולם הרוחני. אלא כל ההבחנה, ההבחנה הרוחנית, היא נבנית על ההיפוך, על מה שהורגש והושג בחושך. למה כך? ואיך אנחנו משיגים אז עולם הרוחני בהפך מהחושך? בלי זה אנחנו לא מבחינים שום דבר. ההבחנות של חושך אנחנו צריכים בכל דבר ודבר, ואז לפי זה משיגים את האור. וחושך בעצמו אין לנו בעיה. אנחנו ככה, כמו מי רואה בחושך? אתה לב. בדיוק. קדימה.
אנחנו רצון לקבל. רצון לקבל מרגיש את המציאות שלו רק על ידי הפכים. כי יש את הבורא ויש רצון לקבל. ואני יכול להרגיש משהו רק על ידי השוואה. והמעבר הזה לאור, למה זה, איך הוא אפשרי, רק מתוך השנאה לכוונה הזאת על מנת לקבל. רק מתוך השנאה שמפתחים לכוונה הזאת והרצון לברוח מזה, אז אפשר להתחיל לעבור למציאות אחרת. ואז החומר הזה, הרצון לקבל, החושך, הוא משמש רק אמצעי לראות על גביו, על פניו, את ההשפעה של האור.
אנחנו לא רוצים להיות עטלפים, אנחנו רוצים לעורר את השחר, להיות תרנגולי. ואין פה יותר מדי, גם בעולם שלנו המאור, שנכנס וככה עוזר, הוא זה שנותן חיים, וגם לעולם הרוחני אנחנו צריכים אותו, שפשוט יקפיץ אותנו לשם, על פני ההיפוך הזה שנקרא רצון לקבל.
נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.
יש עוד אהבה בעולם, גם אם השתכחה, גם אם הסתתרה, גם אם טרם גילית את סודה. יש עוד אהבה בעולם, גם אם השתכחה, גם אם הסתתרה, גם אם טרם גילית את סודה. היא השיר של החיים, היא האור של השירים. קבל אותה אל תרפתה, רק לך היא נועדה. יש עוד אהבה בעולם, צוהר חם היא כבר תמצא לה את דרכה לשם היא השיר של החיים היא האור של השירים קבל אותה אל תרתה רק לך היא Lechahino ata Hiya shir Shel hachayim Hiya or Shel hashirim Kabel ota Al terata Rak lechahino ata Yesh od ahava Ba olam